אז אנחנו ממשיכים הקדמה לתלמוד עשר הספירות. עד כה דיברנו על עניין העלייה, שאדם אחרי שמתחיל לקבל הזוררות מלמעלה, שמרגיש נקודה שבלב ומתחיל לעבוד על עצמו, אז יש לו ארבע שלבים שהוא עולה בהם. זה ההכנה, נקרא זמן ההכנה, שזה נעשה בזמן שהבורא, במצב שהבורא נסתר. זמן ההסתר, בזמן ההסתר יש לו הסתר כפול, והסתר רגיל, והסתר כפול זה זדונות וזה שגגות. בזמן ההסתר רגיל, ואחר כך שובר מחסום, אז מתחיל להיות שכר ועונש ואהבה. אז אנחנו צריכים להמשיך עוד נונטט, כן? עמוד 176, עוד נונטט. ולפיכך, אחר שזכה לתשובה מהירה, שפירושה בהשגחה ברורה של השגת שכר ועונש, עד שבטוח שלא יחטא. למה? כי הבורא מעיד שהוא לא יחטא, מפני שהוא רואה את שכר ועונש עבור הפעולות שלו, טובות ורעות. הנה נתקנת לו לגמרי בחינת הסתר תוך הסתר. מה זאת אומרת נתקנת לו לגמרי? שמה שעשה בהסתר תוך הסתר עכשיו נתקן על ידי תשובה מהירה בצורה ברורה, שהוא רואה שכר ועונש על הפעולות שלו. יוצא שהכל מה שנעשה כאן בזדונות, מפני שהיה בהסתר, אז לא יכול לעשות פעולות אחרות אלה זדונות, ולא שהם באמת נקראים זדונות כלפיו, אלא זה כלפי המצב שהיה נמצא בו, והיה בהכרח עושה את הזדונות האלו. עכשיו בהכרח הוא עושה בעצם שכר ועונש מתוך זה שהבורא מתגלה, והוא לא יכול לעשות אחרת אלא שעושה, שמתקן את כל הזדונות לפעולות הטובות ונכונות. אבל עדיין תשובה מהירה הזאת היא נקראת תשובה מהירה, והיא מתקנת מבחינת הסתר תוך הסתר, שהרי אתה רואה בעילון, בעליל, שיש השגחת שכר ועונש, וברור לו שכל ריבוי האיסורים שהרגיש מעודו היה לו לעונש מהשגחתו התברך על החטאים שעשה. והגלמית למפרע, זאת אומרת שכבר רואה עכשיו מלכתחילה שהייתה לו אז טעות מרה, ולפיכך עוקר זדונות האלו משורשם. זאת אומרת, עכשיו הוא יודע למה עשה את זה, ויש לו על זה, על כל הדברים האלה, יש לו ודאי עכשיו כבר הצדקה, והוא מבין מה שקרה לו אז, ומעלה את כל הפעולות האלו כבר על ידי המסך לדבקות עם הבורא. אמנם לא לגמרי, הפעולות האלה הם מתקנים, אלה שנעשו לו לשגגות, זאת אומרת, מזדונות עוברות לשגגות. כלומר, בדומה לעבירות שעשה מבחינת אסתר אחד, שנכשל מחמת בלבול הדעת שהגיע לו מתוך ריבוי היסורים, שמעבירים את האדם מדעתו, שהם הנחשבים רק לשגגות. ברור? מרגיש שבכלל לא ברור. האמת, כך צריך להיות. מדברים על דברים שבכלל אין שום קשר אלינו. בכלל, זה נמצא בעולם אחר, מה הוא עושה, לא יודע, אני אפילו על שגגות האלה, הזדונות. אנחנו נמצאים בהסתר כפול או לא, בהסתר רגיל או לא. יש לנו את זה או לא? אנחנו יכולים לקבוע את המצבים הללו או לא? זה שנמצאים בהסתר ברור. לא מרגישים בורא, לא יכולים לתפוס אותו, לא בשום חוש, בשום צורה, אין לנו שום תכונה שיכולה להיות דומה לבורא, אז זה נקרא שאנחנו לא מרגישים אותו. אפשר להרגיש רק לפי השתמות הצורה. בשום דבר אני לא דומה לו, אז זה מה שיש. אז אני נמצא בהסתר. עכשיו, בהסתר או כפול או רגיל, נו, אם זה רגיל, אז לפחות אני... מרגיש שזה הוא עושה לי, מה שקורה לי שהוא עושה, אני מרגיש את זה, אני איכשהו רואה מי שמסובב לי את זה. זה בכל זאת דרגה והרגשה כזאת שאדם חי בה, והוא חי בעולמו של הבורא. אמנם לא טוב לו אולי כל כך בעולם הזה של הבורא, אבל בטוח שהבורא נמצא ושמשגיח עליו ועושה לו הכל. אמנם שדברים לא כל כך טובים, אבל זה בורא עושה. זה נקרא אסתר. זה אסתר לא מנוכחות הבורא, אלא אסתר מזה שפעולות של הבורא שהן טובות מרגישות בתוך האדם, מורגשות בתוך האדם כרעות. אז לכן זה נקרא אסתר תוך אסתר. זאת אומרת, יש לנו, אתם לא זוכרים, אני דיברתי על זה. אסתר רגיל זה אסתר של טוב. ואסתר כפול זה גם אסתר של טוב, וגם אסתר של הסיבה. אסתר של טוב, אבל רואים את הסיבה, בורא. וגם אסתר של הסיבה. זאת אומרת, אסתר כפול זה לא ש... או אסתר רגיל זה לא ש... אסתר על אותו דבר רק פעמיים מסתרת. אין לי פעמיים מה להסתיר. אם אני לא רואה, נגיד, את העת שהיא נמצאת תחת איזה מסך, אני לא רואה אותה. אז שיהיו שני מסכים או אלף מסכים, זה לא חשוב לי. זה כבר נמצא באסתר. הבעיה היא שנסתר ממני עת, כן? ונסתרת עוד עת אחד. שני דברים. אז מה זה שני דברים שנסתרים ממני באסתר כפול? נסתר ממני שדברים שאני מקבל הם טובים, הם מורגשים אצלי כרעים, ונסתר ממני שהבורא עושה לי את זה, שיש סיבה לזה. כן? גם סיבה, גם הפעולה שלו אליי. כן? זה אסתר כפול. ואסתר רגיל שהבורא מגולה כאילו, אני רואה אותו מאיזושהי צורה, כן, שזה הוא עושה לי, אבל זה שזה טוב, זה נסתר ממני ומורגש אצלי עדיין כרע. ברור? זאת אומרת, שני דברים, אסתר כפול זה נקרא אסתר על שני דברים, על השגחה ועל טיב ההשגחה. כן? זה אסתר כפול. ואסתר רגיל זה רק על טיב ההשגחה, כן? וזה שזה המשגיח גלוי.
טוב, נלך קדימה. לא נורא, אני אמרתי כבר מלכתחילה שההקדמה הזאת צריכים לקרוא אולי 200 פעם, ואז היא מתחילה קצת להתבהר בהתאם גם כן עד כמה שאדם משקיע בעצמו בהתקדמות במעשה. אה? זוכרים מה שנקרא אסתר רגיל?
כן.
ההרגשה היא הרגשה רעה. איסורים. אמנם שבורא עושה לי את זה, אבל הרגשת האיסורים. ואני לא יכול, לא יכול. אמנם שאני מצדיק במשהו את ההשגחה הזאת, שאני מאמין שמה שבורא עושה זה לטובתי. אבל בהרגשה הבאמית שלי, בתוך החוש, ברצון לקבל, זה מורגש אצלי כאיסורים. קורה כך או לא, אני לא יודע איך אתם נרגשתם או לא דבר כזה, אבל זה קורה. זה, יחד עם זה, זה הרגשה טובה. לפחות יש סיבה, יש מישהו שמסובב הכל, אני כבר שייך לנצחיות. אני כבר שייך למשהו למישהו שלוקח אותי קדימה. אמנם, הרגשה עצמה, טיפ שלה, היא לא טובה. לכן אני כתבתי, אסתר של טוב. לא יכול לכתוב יפה יותר בעברית, כך. כן. כן, לא, בשכר ועונש, חכה, הוא עוד לא אמר שום דבר על שגגות, רק על זדונות.
אוקיי, על ההסתר הרגיל.
כן. איזה סיבות?
סיבות
לדברים שבורים. לא, אתה לא רואה, לא. זה שמרגישים שבורא מסובב לי את הדברים, זה לא נקרא שאני רואה את הסיבות. זה לא נקרא בכלל שאני רואה משהו. אני רק מרגיש שיש איזשהו מין סיבה שהוא בורא, ובורא הזה מסובב לי את זה. זה בהרגשה גם כן לא ברורה. אני לא מכיר אותו, אין לי שום תכונה שנמצאת בהשתוות הצורה עמו, אז איך אני יכול להרגיש אותו? זה יש איזה מין היכרות כזאת ברחוק, בוא נגיד. עדיין אין השתוות הצורה, עדיין אין דבקות, עדיין אין מגע. לכן זה נקרא בכל זאת אסתר. אמנם את אסתר הפנים הראשון שהיה לו לפני זה, לא תיקן כלל בתשובתו זאת, רק מכאן ולהבא. זאת אומרת, מתקנים קודם. מצד אחד אנחנו אומרים שמתחילים לתקן משהו, אז מתחילים לתקן חטאים קלים, כאילו, כן? רצון לקבל קל, ומקל באים לקבל, כי אי אפשר להתנפל מיד על הרצונות עבים, ולתקן אותם. אלה מתקנים דברים קלים, ובעזרתם אחר כך שהם כבר מתוקנים, מגיעים לתיקונים יותר גדולים, על הרצונות יותר אוהבים. זה נכון מצד אחד. מצד שני, שמתחילים לתקן אפילו רצונות הקטנים, אבל מתקנים אותם, תיקון מתחיל להיות מלמטה ממש, מהזדונות ולא מהשגגות. הזדונות כאילו הם דברים יותר אוהבים, אז בוא נשאיר אותם, נתקן אותם אחר כך. לא, צריכים לתקן בדברים שבהם אנחנו במיוחד נמצאים בניתוק מהבורא. אחרת הם לא, הם הפריעו לנו בכלל להתקרב אליו. אמנם אסתר פנים אחד, זאת אומרת מה שנמצא בשגגות, עדיין שהיה לו לפני זה, לא תיקן כלל בתשובתו זאת. רק מכאן ולמה. אחר שזכה לגילוי פנים, זאת אומרת שעבר את המחסום, אבל לשעבר, בטרם שזכה לתשובה, הרי נשארו לו הסתר פנים וכל השגגות כמו שהיו, מבלי ששום תיקון ושינוי כלל. שהרי גם אז מאמין שהצרות והיסורים באו לו מחמת עונש. זאת אומרת, לא שאין, לא שאין שום משגיח שסובב לו את זה, אלא גם כן הרגיש שהם באו כעונש, כמש ואומר ביום ההוא, על כי אין כי אלוקים בקרבי, מצאוני רעות האלו. ולכן עדיין לא נקרא צדיק גמור, בתשובה בשכר ועונש, בתשובה מהירה, כי הזוכה לגילוי פנים, פירושו מידת טובו והשלימה כי ראו לשמו יתברך, הוא נקרא בשם צדיק. למה? אנחנו דיברנו על זה, למה נקרא צדיק? כי הוא מצדיק כל הפעולות של הבורא. הוא רואה שעל כל דבר באמת, מה שהוא עושה, יש תשלום יפה. וכל הרצון לקבל שלו מעיד על זה, שעל כל הפעולות באה לו טובה מהבורא. ואז הוא נקרא בשם צדיק. כמו שכתוב באות נון ה', בוא נראה באות נון ה'. מה כתוב? והנה השגה הזאת ותשובה הזאת, זו האמורות, זאת אומרת מהירה, באות לו לאדם בבית מדרגות, שהראשונה היא השגת השגחת שכר ועונש בהחלט, זה מה שאנחנו עכשיו מדברים, ומלבד שמשיג בהשגה ברורה את השכרה של כל מצווה לעולם הבא, זוכה גם כן להשיג את תענוג הנפלא שבעת קיום המצווה תכף בעולם הזה. מצווה נקרא, אנחנו כבר דיברנו, פעולה עם המסך, כן, רצון לקבל עם המסך, שעושים סיווג דעקה ומתמלים בלקבל מנת להשפיע, הם נקראים מצווה. כן? כל פעולה בהתאמת הרצון לקבל לבורא נקרא מצווה. ובתנאי שבתוך רצון לקבל יש לנו 620 חלקים, לכן יש בידינו לעשות 620 תיקונים או 620 מצוות, תרח מצוות. וכן מלבד שהשיג העונש המר שנמשך מכל עבירה לאחר מיטתו, זאת אומרת שמיטתו הכוונה מיטת רצון לקבל, שקיבל כבר מסך, זוכה גם כן להרגיש את הטעם המר של כל העבירה, גם כן בעוד בחיים חיותו. ומובן מאליו שהזוכה להשגחה הגלויה הזאת בטוח בעצמו שלא יחטא עוד, כמו אדם בטוח שלא יחטוף בעבריו ויגרום לעצמו איסורים נוראים. וכן, בטוח בעצמו שלא יעזוב מצווה ולקיים התכל כשבא לידו, כמו שאדם בטוח שלא יעזוב שום תענוג בעולם הזה או רבע גדול הבא לידו. זאת אומרת, השכר והעונש שעכשיו גלויים, הם מחזיקים את האדם בכף הנכון, שלא יעשה דברים לא טובים ושיעשה כמה שאפשר דברים טובים. אז שהוא עושה את הדברים האלה, עכשיו חוזר על אותם 620 פעולות שיש ברצון שלו, נקרא שמתקן את השגגות. אני שוב רוצה להדגיש שהרצון לקבל שלנו הוא אחד, וכל אחד ואחד, ומתחלק לתרח חלקים, 620 חלקים, שאנחנו עושים איתם או זדונות או שגוגות או מצוות, כן? או מצווה אחת של אהבה. כל פעם אנחנו עובדים עם אותו רצון לקבל. בכל הארבע דרגות האלו. 1, 2, 3, 4. טוב.
אז זה שאנחנו עוברים עכשיו על אותם רצונות שעשינו בהם שגגות ואחר כך זדונות, זה שאנחנו עושים עכשיו, עוברים על כל אותם רצונות בשכר ועונש, אז איפה שעשיתי זדונות ואחר כך עשיתי שגגות, אז כבר כל זה בדרגה, לא, בוא נעשה ככה, בדרגה אחת אני עושה זדון, בדרגה אחרת רק שגגה, כשאני עולה לדרגה הזאת אז הכל אצלי, אז כאן זה רק גם זדונות גם שגגות, בדרגה הזאת אצלי הכל הופך להיות רק לשגגות. ברור? עם אותם רצונות אני עובד, אין לי רצונות אחרים שעם אלה אני עומד, עובד בדרגת אסתר הכפול, ועם אלה בדרגת אסתר אחת לגילוי שכר ועונש וכן הלאה. אלה אותם הרצון לקבל, אותה נשמה, איתה אני עושה קודם כל כל הזדונות, אחר כך אני עובר ועושה כל השגגות, ואחר כך עובר ומתקן זדונות לשגגות, ואחר כך עולה ומתקן כל השגגות שיהיו גם מזדונות וגם משגגות שיהיו לרק השגגות, הופך אותם למצוות במצב ברמה של האהבה. כן? זאת אומרת, אותם הרצונות באים לתיקון בארבע שלבים. עוד סמך א', ולכן עדיין לא נקרא צדיק גמור, כי הזוכה לגילוי פנים, שהוא עלה לשכר ועונש, זה נקרא גילוי פנים, עבר את המחסום, שפירושו מידת טובו השלמה כראוי לשמו יתברך, הוא נקרא בשם צדיק. להיותו מצדיק את השגחתו יתברך, כמו שהיא באמת, למצדיק מרגיש שזה טוב, ואפילו למה נקרא שכר ועונש, שמרגיש שיכול להיות אנשים, אבל אנשים מתקנים אותו לא לעשות את הדברים בצורה לא נכונה. לכן העונש גם כן מברך, שזה עוזר לא להיות בכף הנכון. דיינו שנוהג עם בריאותיו בתכלית הטוב ובתכלית השלמות, באופן שמיטיב לרעים ולטובים. מה זאת אומרת מיטיב לרעים ולטובים? אם עושים דברים רעים, גם כן הבורא מיטיב בזה שמתקן את האדם בצורה כזאת, שעושה כביכול דברים רעים, מתקן אותם על ידי העונש ומחזיר אותם לקו הנכון. זאת אומרת, מברך על העונשים בגלל שעל ידם הוא רואה שזוכה לדברים טובים. ועל כן, כיוון שזוכה לגילוי פנים מכאן ואילך, וגילוי פנים אמנם על ידי שכר ועונש, כן? כיוון שזוכה לגילוי פנים מכאן ואילך, ראוי להיקרא בשם צדיק, מפני שמצדיק את הבורא, לא שהוא בעצמו צדיק, אלא כל השמות שלנו זה במידה שאנחנו מתאימים או מתאימים את עצמנו לבורא. לכן, מפני שאדם קורא לבורא צדיק, אז הוא בעצמו נקרא צדיק, שמצדיק את הבורא, שהוא אומר שבורא צודק בהשגחה שלו. אמנם מתוך שלא תיקן לגמרי את הרצון לקבל שלו, אלה בחינת אסתר תוך אסתר, רק בלבד תיקן, ואסתר רגיל עוד לא, אבל בחינת אסתר אחת עדיין לא תיקן, שגגות נשארו לו מאסתר רגיל, וגם זדונות שהיו לו עברו סך הכל לשגגות בלבד, אלה רק מכאן ואילך, נמצא שהזמן ההוא, דהיינו בטרם שזכה לתשובה, אינו ראוי עדיין להיקרא בשם צדיק, שהרי אז נשאר לו אסתר פנים כמו שהיה, ועל כן נקרא צדיק שאינו גמור, כלומר שעדיין יש לתקן את העבר שלו. זאת אומרת, במצב כזה של שכר ועונש הוא נקרא צדיק לא גמור, הוא מצדיק את הבורא, אבל מצדיק אותו רק על הזדונות שעכשיו הוא יכול לתקן אותם.
ולא על השגגות, מפני ששגגות עדיין לא תיקן, גם שגגות מאסתר וגם שגגות מאסתר כפול שעברו עכשיו, שזדונות עברו לשגגות. ונקרא גם כן בינוני, צדיק אינו גמור או בינוני, משום שאחר שזכה על כל פנים לתשובה מהירה, נעשה מוכשר על ידי העסק השלם בתורה ומעשים טובים, לזכות לתשובה מאהבה גם כן. זאת אומרת, הוא מקבל עכשיו מסך, הוא מקבל עכשיו ידיעה שלמה איך להתקדם, ויש לו קשר עם הבורא, ויש לו שכר ועונש בהבנה, בהשגחת הבורא אליו. זאת אומרת, ניתנו לו עכשיו כל הכלים כדי להגיע לסוף הדרך. לכן נקרא, מפני שקיבל כל הכלים אבל עוד לא ביצע כל העבודה, נקרא בינוני, שנמצא באמצע, אשר אז יזכה לבחינת צדיק גמור. ולפיכך נמצא אתה שהוא בינוני, בין עירה לאהבה. כן? שכר ועונש לזה נקרא תשובה מעירה, ואחר כך יש תשובה מאהבה, שעל שם זה נקרא בינוני. מה שאם כן בטרם זה לא היה מוכשר לגמרי אפילו להכין את עצמו לתשובה מאהבה, ועל כן לא היה יכול להיקרא בשם בינוני. שאלות? יש פה רק הגדרות, אין פה שום דבר שצריכים לסבר מיוחד. הוא רק אומר לנו איזה יש לנו כך שלבים בדרך. כן. בן אדם שעבר מחסום ומקבל אור מלמעלה שמתקן אותו, האור הזה שמתקן אותו ומברר בו את הרצון לקבל שבו, באיזה צורה הוא נמצא, בשגגה או בזדון, שגגות עדיין הוא לא רואה. אם את שואלת, אני לא תשאלו, אני לא יענה מעצמי סתם. אז אני עונה לך. מה זה נקרא לעבור מחסום? אין איזשהו גבול שמתאפסים ועוברים. אלה בא האור מלמעלה, שבו אני רואה את עצמי, את הפנימיות שלי, ואת הבורא בצורה גלויה. במידה מסוימת. ואני רואה שיש בי דברים רעים לעומת הבורא. ומדברים האלה אני רוצה להתנזר, ממש לתקן אותם, למחוק אותם, להתפטר מהם. והאור שמאיר לי עכשיו ומברר לי את זה, זה אור שמחזיר למוטב. ואני באור הזה רואה את הכל ה-620 תכונות שלי, אבל רע שאני רואה בהם זה רק בעומק של זדון ולא של שגגה. זאת אומרת, אני רואה שאני רע. שם איפה שיש זדונות, ושם איפה שיש זגגות, אני לא רואה שזה רע. לכן אני יכול לתקן זדונות, ולא יכול לתקן שגגות. זאת אומרת, זה אור שאין לו מספיק עוצמה לראות לי בתוכי, כמה שאני רע. רק חצי, נגיד, מהעומק הרע שלי, הרע שבי. ולכן תשובה הזאת נקראת תשובה מהירה, ולכן היא חלקית, שנקראת בינוני האדם, או צדיק שאינו גמור, מפני ששגגות נשארו, מפני שלא מקבל אור שמחזיר למוטב בצורה מספקת לראות שגם שגגות יש לו. הוא לא רואה שגגות כחטאים, הוא רואה רק זדונות כחטאים. יש על זה לדבר, זה עולם שלם. המדרגה הזאת היא מדרגה מאוד עיקרית, כאילו, במעשה זה העיקר. כן, דבר. זדונות ושגגות, שכר ועונש ואהבה נצחית, זה כל מיני מצבים שאדם עובר ביחס שלו כלפי הבורא. אם בורא לא מאיר בכלל, נסתר טוטלית, האדם נמצא בתוך רצון לקבל שלו ואין לו כביכול שום קשר עם הבורא חוץ מההבנה, לא מתוך ההשגה, סתם ההבנה שהוא נמצא בהסתר כפול. אז נקרא שאדם נמצא בהסתר כפול. זאת אומרת, זה לא אדם ברחוב, אלא זה מישהו שמנסה, משתדל, מתאמץ איכשהו לתפוס את הבורא, להיות איתו בקשר, לעשות איזשהו פעולות לקראת המטרה, ומתוך מאמץ שעושה כל מיני דברים שרק מה שמזדמן לו, מגלה מצב שלו שרע לו, ושרע לו הוא לא מרגיש אפילו שזה בא מהבורא, זה פשוט רע לו, אבל הוא יודע, רק יודע, לא בהרגשה, יודע שהבורא קיים, ורע לו בכל זאת עם כל הידיעה הזאת ועם כל ההרגשה הזאת. זה נקרא הסתר כפול. אחרי שמתאמץ הרבה בכל זאת, למרות ההרגשה הזאת, להגיע קדימה לאיזשהו קשר עם הבורא, לא לאיזשהו, קדימה לעוד כל מיני מטרות שהוא יכול לצייר לעצמו רוחניות איפשהו לא יודע מה באיזו צורה, אלה קשר עם הבורא, זאת אומרת ההתאמה, ההרגשה, הדביקות, ההיכרות, מגיע למצב שנקרא הסתר רגיל. הסתר רגיל רע לי, יכול להיות רע לי מאוד מאוד מאוד, ובדרך כלל רע עוד יותר ממה שבהסתר כפול. אבל יחד עם זה אני מרגיש שבורא מסובב לי את זה. בתוך הרע אני מרגיש שהוא נסתר. ההרגשה מאוד לא נעימה. אבל יחד עם זה יש לי הצדקה על ההרגשה הזאת, בגלל שאני מרגיש שבפנים בורא נסתר, הוא עושה לי את זה. לכן כאן זה נקרא בהסתר כפול רשע גמור, ובהסתר רגיל רשע אינו גמור. אחרי שאדם מתאמץ על אותם המקרים, אולי יכולים להיראות לנו שונים, אבל בסך הכל בכל מקרים שונים האלו אנחנו עוברים על אותם 620 רצונות שיש לנו בנשמה, של כל אחד ואחד. אנחנו לא יודעים רק לספור את זה, אנחנו לא יודעים באיזה תא של נשמה אנחנו עכשיו נמצאים, עם מה אנחנו עובדים, איזה רצונות אצלנו ובאיזה ערבוב עכשיו פעילים. אחרי שמתאמצים, מגיעים למצב שזוכים לגילוי. מה זאת אומרת? הבורא מתגלה. לא שהוא היה לי נראה שזה הוא מסובב לי את הכל הרע, אבל אני לא מרגיש אותו, רק הידיעה הזאת הייתה לי ברורה שזה הוא. זאת אומרת, ההרגשה יש, אבל נסתר. ועכשיו ברור לי שזה הוא, וכל הדרך אז שלי מעכשיו והלאה, אני יודע שזה בא ממנו, ואני מכיר אותו. במה אני מכיר אותו? אני מכיר אותו לפי היחס שלו אליי, שכר ועונש. אני עדיין לא מרגיש אותו, אלא אני מרגיש תוצאה מהפעולות שלי ותגובה שלו אליי. זה כאילו יש איזשהו קשר, אבל עדיין לא בחיבוק, אלא בדושיח כזה. שעל כל הדברים הטובים ורעים שבאים עליי, אני יכול לבדוק איך הוא מתייחס לזה, כטוב או כרע, ואז אני יכול כל הזמן ללכת בקו הנכון. כלפי איזה רצונות שלי אני יכול לבדוק או רע או טוב, ואיך ללכת בקו הנכון, כלפי כל ה-620 רצונות. אבל באיזה גובה אני רואה את הרע שבי? רק בגובה של זדונות. זאת אומרת, איפה שעשיתי זדונות, שהייתי רשע גמור.
ואיפה שעשיתי בכל הדברים האלה רק שגגות,
שם אני לא רואה, לא יכול להבדיל, לא יכול עדיין לקבוע טוב או רע, שכר ועונש. ולכן השגגות נשארות, לא מתוקנות. זהו. שאלות. כן. למה הנשמה מתחלקת לתרח חלקים? תרייק חלקים, לא תרח חלקים, אם זה חשוב לך. או למה היא בכלל מתחלקת ל... זה אנחנו נלמד. זה מעולם האצילות, יש לנו חלוקה הזאת, ו... כך זה מבנה של הנשמה, רמח, זה נלמד, זה לגלגל את העיניים והחב שמתחלקת, את מבינה, 10 ספירות זה ברור, כתר חומה גנזר אמפן מלכות ברור, אז כלים דהשפעה וכלים דקבלה, רמח איברים שעשה גידים, למה רמח עם איברים שייכים לגלגל את העיניים, רמח שעשה גידים שייכים להחב, מצוות לא תעשה, מצוות תעשה, נלמד. אבל לאלו הרצונות הנשמה מתחלקת. הלאה. כן. כן, דיברתי על זה, שזה לא, שזה כאילו נראה לנו שצריכים להתחיל מתיקון מדברים יותר קלים, משגגות. אבל מצד אחד, ומצד שני, תיקון מתחילים נכון מדברים קלים, אבל מה זה קלים? הם לא דברים קלים שכמעט ולא רואים אותם עד כדי כך, הם, זאת אומרת, הם קרובים מאוד לבורא, לא, הם רחוקים מהבורא מאוד, אבל הם מגולים לנו בצורה מאוד מאוד קלושה, זה נקרא קלה. זאת אומרת, בוא נגיד כך, צעקתי על מישהו, נתתי מכות, כן? והרקתי את מישהו. מה מתגלה אצלי שאני עשיתי רע? שסתם צעקתי על מישהו, או נתתי מכות, או שהרקתי? ממה מתחילים הכרת הרע? סתם צעקתי עם מישהו, כן, פתאום מתגלה לי שלא, מדברים הגדולים ביותר. אבל כמה מתגלה לי מדבר הגדול ביותר? אני קודם חשבתי שזה לא נורא, ניתן להרוג. לא, פתאום אני מתחיל לחשוב, אולי כן, אולי לא. אחר כך תיקנתי נגיד את זה, עכשיו על המכות. מכות. וכן הלאה. זאת אומרת, מתחיל לי, דוגמה, אני תמציא דוגמות יותר יפות. אבל זאת אומרת, מתגלה ריחוק הגדול ביותר, רק במידה קטנה מאוד, ואחר כך יותר ויותר. זה ברור שכך חייב להיות. כן. איך אני יכול לראות חטא קטן אם אני חטא גדול לא רואה? כן. זאת אומרת, זה יש הבדל. גודל הכלים שמתגלים ובאיזה סוג הכלים שמתגלים. לוודאי שמזדונות הגדולות ביותר, מלמטה, מתגלה, אבל מידה מאוד קטנה. ואחר כך יותר גדולה, יותר גדולה, יותר גדולה. כן.
כן.
לא, עונש ו... עונש ושכר, ובכלל כל הפעולות ברוחניות, אנחנו לא צריכים בכלל לייחס אלינו. לא צריכים לייחס אלינו שאני עשיתי עונשים. אני עשיתי זדונות האלו? הזדונות האלו, אני מגלה שכל הפעולות שלי במצב שבורא נסתר הם זדונות. אז רצון לקבל אני עשיתי אותו? לא. הבורא אני הסתרתי אותו? לא. הפעולות שאני עושה, זה אני כאילו עושה את הפעולות? איזה רבי מחויף אני עושה? אף אחד לא משייך את זה לעצמו. אני רק קובע שכל הפעולות שלי הן זדונות, הן בריחוק כפול מהבורא. ואני רוצה להתפטר מהם לא בגלל שהן סתם רעות, אלא בגלל שהן ההפוכות ממנו. אני לאט לאט מגלה את זה. לא, בשכר ועונש אני כבר מגלה. לא, לפני מחסום אין לי מה לעשות. לפני מחסום זה ברור, או זדונות על גגות. לפני מחסום רשע, או גמור או אינו גמור. זהו. אבל אף אחד לא, גם כן רשע וצדיק, גם זדונות על גגות, עבירות ומצוות, אף אחד שלא ייחס את הדברים האלה כאילו ליכולת האדם לעשות או לא לעשות. כמו שאנחנו אומרים בחיים שלנו, תראה איזה הוא רשע, תראה עכשיו הוא עשה ממש מעשה של צדיק. אם אנחנו לא קושרים את כל התנאים שאדם נמצא בהם, אם אנחנו לא קושרים אותם תנאים לשורש, אז אנחנו מייחסים את זה לאדם, אבל בעצם אין לאדם שום דבר. מה יש לייחס לאדם? טבע שלו, לא. תנאים שהוא נמצא בהם, לא. ובוודאי שכל הדברים שמה שהוא עושה זה בהכרח. אנחנו אנושים? זהו. זאת אומרת, לא על זה בכלל אנחנו צריכים לעשות תיקונים. אנחנו לא מתקנים את הטבע שלנו. אנחנו רוצים לתקן את הכוונה שלנו. זאת אומרת, אני רוצה להיות דומה לבורא, קרוב אליו, שווה לו. זה אותו דבר כמו שלהשפיע לו, להתקשר אליו. לא יודע איך להגיד. אבל אני לא מתראה על הטבע שלי, שאני רשע או צדיק. זה פשוט קריאת המדרגה, ככה זה נקרא. תקריא במקום רשע מספר 1. רשע גמור מינוס 2. רשע רגיל מינוס 1. צדיק אינו גמור פלוס 1, ואהבה נצחית פלוס 2. נו, תקריא לזה ככה. זה אותו דבר. זאת אומרת, שמות הם לא כתוצאה מפעולות שלי, זה כתוצאה מפעולות שלו. אלא אני פשוט קובע כלפיו איפה שאני נמצא, ככה זה נקרא. לא על סיבה. הסיבה זה, זה ברור שזה הוא. אלא קביעת המצב. לא יותר. ולכן באמת שאנחנו קוראים ספרים, אז אנחנו, שמייחסים הכל לאדם, ולא לבורא, כמו שזה נהוג אצל אנשים שלא מתעסקים בתיקונים. כן? אז כתוב רשע, כתוב צדיק, פעולה טובה, פעולה רעה, אנחנו מייחסים את זה לאדם. זה לגמרי לא נכון. במישור דה עולם הזה, נכון, זה עובד ככה, בטבע הדיני. אבל כלפי הבורא שמתחילים לדבר על מדרגות, כל פעולה ופעולה היא תוצאה מהתגלות הבורא לנברא. אנחנו רואים, הבורא מתגלה לנברא, ואדם נכנס כבר לשכר ועונש, ובטוח הבורא מעיד עליו שלא ישוף לכשלאות. ומה הוא מעיד? הבורא אומר, אני עכשיו מאיר אליך באור מסוים, אני פתחתי את הפנים שלי אליך, זה כבר עדות לזה שאתה אף פעם לא תעשה דברים רעים. וקודם השתיר את עצמו, השתיר את עצמו זה כאילו מעיד שאדם כל הזמן יעשה דברים רעים. כי אדם נמצא בטבע שלו, והבורא נסתר. איך יכול להיות שיהיה אחרת? לא באדם תלוי המצב הזה, מלכתחילה, כי אנחנו עולים ממטה למעלה. אם הייתי נמצא באיזשהו כוח רוחני, באיזשהו דרגה רוחנית, ובעצמי הייתי בוחר איזשהו מצב הריחוק, נו, מאלה, היה אפשר להגיד שאם אני יורד מלמעלה למטה לדרגת רשע, אז אני רשע. אבל אין דבר כזה. אני כל הזמן רק עולה. זאת אומרת, זה קביעת המצב. לעומת הבורא, איפה אני נמצא, הקביעת המצב הזה הוא נקרא רשע, אינו גמור, גמור וכן הלאה.
לא לייחס את זה לאדם. לייחס את זה פשוט למדרגה בלבד, איך שהיא נקראת. עוד, כן. מה זה נקרא השוואת הצורה? מה זה נקרא צורה? צורה זה נקרא רצונות, תכונות. יש לנו 620 רצונות. הרצונות האלו מלכתחילה אין להם שום צורה. מה זאת אומרת? נגיד שזה זרע שממנה צריך להיות בן אדם. טיפה. אין שום צורה. אם אנחנו מתחילים לעבוד על הזרע הזאת, יש שם 620 רצונות, שאם לכל רצון ורצון אנחנו נותנים כיוון מסוים, אז מהטיפה הזאת מתחיל להיות איזשהו פרצוף. כן? שיש לו ידיים, רגליים, פנים והכל, כן? למה? כי אנחנו לקחנו כל ה-620 תכונות, מה שיש בפנים, מבחינת שורש ממש, כמו בזרע, ונתנו לכל אחד ואחד כיוון מסוים, בהתאם לצורה של הבורא. זה נקרא השתמות הצורה. מה זה צורה? שכל רצון מ-620 רצונות, אני משתמש בו כמו שבורא משתמש באותו דבר. האור שבא אליי וברא בי את הרצון, האור הזה יש בו כביכול 620 פעולות כלפיי, כי הוא ברא רצון שכלול מ-620 רצונות, רצון כללי, רצון ליהנות. כן? זאת אומרת, כשאני מסתכל עכשיו על פעולות האור ולומד ממנו, אני יכול ברצון שלי לבצע 620 פעולות נכונות. זה נקרא שאני עושה צורה נכונה ברצונות האלו, ואז זה נקרא השתבות הצורה. במדרגות זה מתגלה בצורה אחרת, בכל מדרגה ומדרגה. כשאני בא לאיזה מדרגה ורוצה להידמות לבורא, אז אני רואה פעולה שהוא עושה, הוא כאילו מראה לי, כמו אבא מראה לי ילד קטן, תעשה ככה, תעשה ככה, וילד מבצע בלי להבין מה שהוא עושה, רק רוצה להידמות לאבא. כן? ככה זה, כי תמיד מקטנות אי אפשר לדעת מה הכוונות של גדלות. רק לבצע, ואחר כך ממעשיך, עיקר נוחה. ואז אפשר להבין. קודם מבצעים, ואחר כך מבינים. כך ברוחניות גם כן. אני רואה, הדוגמה, זה נקרא נעיד העליון, שפרצוף עליון מוריד לתוך תחתון נעי שלו, הוא נותן דוגמה לתחתון מה לעשות ואיך לעשות, ותחתון עושה מעצמו את הדוגמה הזאת. ממש רואה דוגמה וכך עושה מעצמו. זה נקרא השוואת הצורה. כן. איזה רצונות? 620 רצונות האלו? 620 רצונות האלו זה כוחות שבהם אני רוצה להידמות לבורא. איזה הם? זה לא רצון לשתות ולאכול ולישון, לא רצונות האלו. 620 רצונות האלו, אנחנו לא יודעים מה זה. מה הצורה שלהם? הצורה שלהם בשפה שלנו נקרא מצוות. מה זה מצוות? אם אני אעשה עם הרצון שלי הכללי איזה פעולה מסוימת עם המסך בלהידמות לבורא, כן? זה יקרה מצווה. זאת אומרת, אין לנו דוגמה בעולם הזה. אין לנו דוגמה. רצונות שלך, רצונות שלנו, הבימיות, הם לא הרצונות שאיתם אנחנו יכולים להידמות לבורא.
במה אני אדמה לו? בלי צעקות. לא נתתי רשות.
אנחנו לא מדברים על הרצונות של הגוף שלנו. לא רצונות של הגוף שלנו. רצונות שאנחנו עובדים כלפי הבורא, זה רצונות כלפי הבורא. נשמה זה נקרא רצון ליהנות מהאור. שמעת על זה פעם? כן. אז שמעת, אם שמעת, אז מה את שואלת? אנחנו מהבורא יצא האור וברא את הכלי. הכלי הזה בדיוק רוצה את האור. כן? וזה בסופו של דבר נקרא נשמה. כן? זה יקרה נשמה. אחר כך הנשמה הזאת מתחלקת לתרח חלקים וכן הלאה. הגוף שלנו, גוף הבהמי, הוא לא שייך לנשמה. זה שגוף הזה רוצה לאכול ולישון ולטייל, זה לא שייך לנשמה. רצונות האלה את לא צריכה לתקן, לכן אנחנו אף פעם לא אומרים שאדם צריך ללכת לאיזושהי דיאטה מיוחדת, או לישון או לא לישון, או הפוך, את צריכה עם גוף הזה לעשות כל המעשים שגוף הזה דורש בצורה תקינה, נורמלית. וכל התיקונים הם בנשמה, ומה זה נשמה? נשמה זה רצון לבורא, לאור. אז לא עם הרצונות שלנו, הנוכחים, אנחנו יכולים לעבוד את הבורא. אלא קודם אנחנו צריכים לרצות אותו. להגיע לאיזשהו מין תשוקה אליו. ואחר כך לסדר את התשוקה הזאת שהיא תהיה על מנת להשפיע. אני צריך לדרוש ליהנות ממנו. אני רוצה לתפוס אותו, ליהנות ממנו. ואז אני שואל את עצמי, למה אני רוצה ליהנות ממנו? לטובתי או לטובתו? זה נקרא נשמה. אם אין לי רצון ליהנות מהבורא, אין לי נשמה.
גברת, אני לא הולך עכשיו להסביר יותר. מספיק מה שתבינו את זה. זהו.
יש לנו למטה ממחסום, נגיד כאן אצלנו ההסתרה מתחילה, למטה מזה יש לנו חיים בימיים. מה זה חיים בימיים? משך אלפי שנים, יש לנו אלפי שנה חיים בימיים. מה זאת אומרת? שאין לנו שום קשר לבורא ולא אכפת לנו זה, ולא מתעוררים בנו שום רצונות אליו. ככה חיה האנושות, וחיים גם כן עד היום על מיליארדים. כן? ובזה בכלל הם לא שייכים לבורא ולא שייכים לדרך הזאת. זה לא נקרא גם כן אסתר כפול. מה נסתר? מי אומר מהם שזה נסתר? עכשיו מתחילה כאן נקודה שבלב. כן? אחרי כל התפתחות כל הרצונות בימיות, נקודה שבלב. נקודה שבלב זה תשוקה לבורא. התחלת התשוקה לבורא. וכאן, עם הנקודה הזאת, נקודה שבלב, כן? איתה אנחנו מתחילים כבר לעבוד. אנחנו צריכים להגדיל אותה, שנקודה הזאת תהיה כמו מדורה, שאני רוצה ליהנות ממנו. כן? ואז אני עושה כל הפעולות בזה, כלפי הבורא, ופעולות האלה הן נקראות אצלי זדונות או שגגות. אני עושה לטובתי. אני רוצה ליהנות ממנו, אני רוצה לתפוס אותו, עד כדי כך, עד שלא מניח לי לישון. אני רוצה לתפוס אותו וליהנות ממנו ככה שהוא יהיה התענוג שלי. אני ממש רוצה שישרת אותי. יש שם משהו גם כן על מנת להשפיע, כן, כמו באוהבים, הוא אומר, שיהיה לנו קצת יותר מובן מה זה. אז הכל מדובר על הרצון אליו.
רצון אליו, כשהוא מתחיל רצון אליו, זה כבר התחלת הכלי. זה. רצון לאור. ואז אני יכול לדבר כלפי הבורא, אני רוצה את זה אליי בלבד, או שלא אליי בלבד, אלא גם כן עם איזשהו רצון להשפיע אליו. ואנחנו דיברנו על זה, כן? שזה נקרא שלו לשמה, כן? וזה נקרא לא לשמה. מה? מה אני רוצה להגיד? שיש כבר כאן, כמו שהוא אמר, למדנו את זה, שבלא לשמה הזה שאני מתקרב למחסום, אני גם כן בכל זאת חושב גם על עצמי וגם על הבורא, ואני חושב שאני רוצה ליהנות לו, אבל ברור לי שאני עושה את זה גם כן לשם עצמי, ואם לא יהיה לי מזה תועלת, אז אני לא יוכל גם כן להשפיע לו. זה נקרא הלא לשמה, שממנו באים לשמה. זאת אומרת, כל היחסים, לכן זה נקרא זה זדונות וזה רק שגגות. ועל שבאים, אז גם כן, כל התיקונים שאחר כך עושים על הכלי הזה, כן? זה זיווג דעקה וקבלה על מנת להשפיע. על איזה רצונות? לישון על מנת להשפיע, לאכול על מנת להשפיע. זה בימיות, זה ישר בגוף שלך. זה רצונות כלפי הבורא. לכן את אומרת, עם איזה רצונות אני עושה שגגות, זדונות, מצוות, אהבה, לאכול באהבה, לשתות באהבה? כן? אנחנו לא יודעים רצונות האלו. הם נקראים אצלנו מצוות. קחי תרי"ג מצוות, תקריא אותם, לחרוש, כן? לעשות שם גידולים מיוחדים בשדה, לחתוך אותם, משהו לעשות, בית המקדש, לחתוך את הבהמות, לשרוף אותם, ומה? זה, גם כשתדמייני את זה בכל מיני צורות אחרות, זה רצונות. זה כך לעבוד עם הרצונות שלנו. אנחנו אפשר לקרוא על זה בשאר המצוות, שאר הכוונות של הרי, אבל בכל זאת זה רצונות שבנו עכשיו לא נמצאות. תחפשי לא תמציא אותם. הם רק אחר כך יתגלו בנו במידה שיהיה לנו מסך. היום אין. היום זה רק זרע, אמרתי. למה זרע? כי זה נקודה שבלב. ממנה זה גודל. כן. עם כל המצוות פנימיות שאנחנו מתחילים לעשות אותן באמת רק מעבר למחסום, עם רצונות האלו שמתגלים לי כלפי הבורא באמת, אני יכול לעשות פעולות בעל מנת להשפיע, שזה נקרא מצווה, כן? עם המסך מעל המחסום. אז את שואלת מה הפעולות האלו שאנחנו עושים בעולם הזה, אבל את שוכחת שיש לנו גם כן גוף שלא שייך לנשמה, ואנחנו רוצים בגוף הזה לעשות התאמה, שזה יזכיר לנו על זה שאנחנו צריכים להגיע לעשייה בנשמה. זה רק תזכורת, אין בזה שום דבר. גוף שלנו לגמרי מנותק מנשמה. אם אני עושה עכשיו תפילין, אז זה רק תזכורת בשביל מה אני עושה, מי מחייב אותי. זה מחזיר אותי, זה תזכורת, זה מחזיר אותי בכוונה לבורא, מה אני רוצה מהבורא, איזה דברים. אבל לא שבתפילין יש משהו קדוש, ולא בפעולה הזאת משהו קדוש, זה לא מסכים ולא אורות ולא כלים ולא תיקונים, אלה פעולות האלה בגוף שאנחנו עושים כהעתקה מפעולות שבנשמה, כן? בנשמה אני עושה כל הפעולות האלה תרי"ג, כן? תרי"ג, פעולות אני עושה כאן ובזה אני עושה מצוות. בגוף אני עושה אפילו שאני נמצא כאן למטה, כן? אני עושה בגוף פעולות, וזה גם כן נקראות מצוות, דומה למה שאני עושה באחר כך בנשמה. זה הכל. ואין שום קשר בין זה לזה. אנחנו רואים בגוף ילד בן 13, בלי שום כוונות, בלי שום דברים, יכול לעשות כל המצוות, חייב כביכול, אנחנו אומרים חייב. למה? כי נשמה שמגיעה לדרגה שנקראת בר מצווה, בן 13, כן? דרגה רוחנית, היא מקיימת את כל התרי"ג המצוות. זה הכל. אז אנחנו נוהגים בגוף הבהמי, כן? ללא שום כוונות אמיתיות, ודאי, איזה כוונות על מנת להשפיע. כן? אנחנו נוהגים גם בזה לעשות את הפעולות. ומה זה עושה? זה תזכורת. זה רק גדר שכל פעם שאני עושה את זה, אז אני עושה, בשביל מה אני עושה? מי מחייב? מה אני יכול על ידי זה לעשות? למה אני יכול להגיע? זה למי שנמצא בדרך, אז הפעולות האלו בגוף מזכירות לו שבאמת הוא נמצא וחייב לעורר את עצמו כלפי הבורא. ומי שלא נמצא בדרך, אז הוא עושה את זה בצורה בהמית, אוטומטית. כמו שלימדו אותו, זה נקרא לעשות מצוות אנשים מלומדם. כמו שלימדו אותו אנשים, כך הוא עושה את זה. ללא קשר עם הבורא. אלה אנשים מלומדם, כמו שאנשים לימדו אותו. כן.
אדוני, אתה לא יכול לדבר על התרי"ג רצונות שבנשמה ואיך שעושים את התרי"ג רצונות האלה בצורה מתוקנת, שהם כבר לא סתם רצונות, אלה נקראות מצוות. יש רצון סתם, שזה כלפי הבורא. אם רצון הזה כלפי הבורא הוא על מנת לקבל, זה נקרא קליפה, שמתקנים אותו, הרצון הזה, והוא נעשה עם כוונה לא על מנת לקבל, אלא על מנת להשפיע, זה נקרא קדושה. ופעולה שאתה עושה עם הרצון הזה נקראת מצווה. ואור פנימי שנמצא, נכנס בתוך הרצון הזה, נקרא תורה. אתה לא יכול עכשיו שאין לך רצונות האלו כלפי הבורא, שאתה אפילו לא פרו, אתה אפילו לא קליפה. כן? כי פרו, קליפה, כל הדברים האלה הם כאן, למעלה ממחסום, מתגלים. כן? אתה עדיין לא הגעת לזה, אנחנו כאן פחות מהקליפות. אז אין לנו בכלל הבנה מה זה לרצות את הבורא ליהנות ממנו. הוא לא מגולה אלינו שאנחנו נרצה ליהנות ממנו. לא מקור התענוג. אם היה מגולה כמקור התענוג, אז הייתי כל הזמן דרוך עליו. רק רציתי לבלוע אותו.
אז פעולה רוחנית של הנחת תפילין, כשתוגמר,
פעולת הנחת התפילין הרוחנית תתגלה לך בעתיד שאתה תגיע לדרגה מאוד מאוד גדולה. טוב. תשאלו בכל רם, אל תשאלו איך לעשות את זה בחיים שלנו. שוב על מצוות. טוב, עוד. כן.
אנחנו שנמצאים זה אנחנו, מה אפשר לעשות? אנחנו נמצאים במשך אלפי שנה בהתפתחות. ההתפתחות הרצונות האלו, דיברנו, אלפי שנה זה התפתחות בהמית. מה זה בהמית נקרא? אמנם שזה אנושית, גם כן, בכל זאת נקרא כלפי הרוחניות, זה הכל כבהמות. כן? מה זאת אומרת? זה התפתחות לתענוגים בהמיים, כסף, כבוד, מושכלות. כן? על ידי קינה, תאווה וכבוד. נטיות, קינה, תאווה וכבוד, מפתחים אותנו מתענוגים בהמיים לכסף ולכבוד למושכלות. אחרי זה מקבלים נקודה שבלב, רצון לבורא. ברצון של בורא, לבורא לא שייך לא תענוגים בימיים ולא כסף ולא כבוד ולא מושכלות ולא רצון לאכול ולשתון ולשתות ולכלום. זה רצון אליו, זה כבר למשהו שנמצא מחוץ לי, מחוץ לי העולם שלי. כן? מה את שואלת על זה? זהו? ודאי שרצ... מה את שואלת? בצורת שאלה. בסוף שיש שאלה. 620 פלקים זה אותה נקודה שבלב, היא כוללת אותם כמו זרע כולל האדם העתידי. זהו. עוד שאלות. כן. כל הרצונות האלו נמצאות בכל אדם ואדם. בכל אחד מהם יש שוני מסוים בהם. כי כל רצון הוא גם כן לא רצון, בוא נגיד, איך נגיד, זה לא רצון נקי. רצון כולל בתוכו כמה דברים. בוא נגיד כך, כל רצון הוא כלול מ-10 ספירות. בכל מיני קומבינציות שביניהם שונות. זה כבר דברים יותר מורכבים.
אמרת מקודם, בלבל אותי, אמרת מקודם שסברתם על הילדים העתיקים עם השני חושים, שלפעמים הבורא נמצא בהסתר מאיתנו. זאת אומרת, אמרת בנוסף לזה שהוא מפתיר את עצמו.
אולי במקום שתסדר לעצמך תשאל. אם אני כך...
השאלה שלי זה שהוא
בהסתר,
האם זה בא ממנו או ממני?
שהוא בהסתר?
כן.
ממי זה בא? ושהוא בגלוי ממי זה בא, ובכלל מאיפה בא הכל? כל החיים שלנו זה הכל ממנו. זאת אומרת, הרצונות שלנו ממנו, אורות שאנחנו מקבלים מלמעלה ממנו, כלים שלנו שבתוכנו ממנו, הכל זה ממנו. אנחנו רק יכולים לקבוע, אולי הוא באור שלו פותח לנו רגשות, עיניים, שכל, שאנחנו רק נקבע מצב באיפה אנחנו נמצאים. זה סך הכל, זה קביעת המצב, זה מה שמתברר לי בגילוי שלו או הסתר שלו, קביעת המצב. המצב בעצמו בזה לא משתנה. ומשתנה בזה גם כן איך אני קובע מהו המצב שלי, טוב או רע. אבל מצב בעצמו הוא לא משתנה. אני נמצא באיזה דרגה מסוימת. בדרגה הזאת הבורא יכול לפתוח לי קצת את העיניים, ואז אני רואה שאני רחוק ממנו. הוא יכול לפתוח לי עיניים כך שאני רואה שהפעולות שלי הן רעות. הוא יכול לפתוח לעיניים כך שאני רואה שהוא רחוק, אבל הוא נסתר יותר, נסתר פחות. המצב הוא נשאר אותו מצב, רק המודעות שלי יכולה להשתנות, ועל ידי זה אני קובע איפה אני נמצא ומה הייתי רוצה להשתנות. כן.
אבל באיזה מצב אנחנו נמצאים, זה דווקא לא נמצאים, זה
באיזה מצב אנחנו נמצאים?
באיזה מצב אנחנו נמצאים? זה לא תלוי בנו, כי אני כבר נמצא במצב הזה. לאן אני רוצה להגיע? זה תלוי בי. זה אני צריך להגיד שכן. אז עכשיו השאלה, האם תלוי בי לאיזה מצב אני צריך להגיע? גם כן לא.
מפני שאנחנו, ולא פעם דיברנו, שאנחנו יורדים מהאין סוף, כן? מהאין סוף, יורדים עד המקום הנמוך ביותר, עד העולם הזה. כאן זה אין סוף. יורדים למטה, עד המקום הנמוך ביותר, וזה אני. מה אני עושה? אתם לא מכינים ליטושים. כן? אז יש אין סוף, כאן אני נמצא בדבקות עם הבורא, וכאן אני נמצא בניתוק מלא עם הבורא. וכל אחד ואחד יורד בדרך שלו. אז כל אחד ואחד צריך לעלות בחזרה באותו דרך לאין סוף. מה יכול כאן להשתנות? כל השלבים האלו, כמו שירדתי, אני צריך בהם לעלות. אז אני קובע שאני, לאן שאני רוצה לעלות, אני רק יכול לקבוע, אני רק יכול לקבוע שאני בעצמי רוצה לעלות.
מהירות העלייה
היא תלויה בי. והרגשה שאני מצב, יכול להיות כך, אני נמצא באיזשהו מצב אחד. אני מגלה שלהיות בדבקות יתר לבורא, זה המצב הרצוי. שזה נקרא למעלה מהדעת, כי אף פעם בדעת שלי, הבהמית, הרצון לקבל, אני לא יכול להגיד שזה מצב יותר טוב מזה. זה מצב שאני מתרחק מעצמי ומוותר על עצמי יותר. אבל אם אני אומר שזה בכל זאת טוב, בגלל שבזה, במצב הבא שלי, אני יותר מחובר עם הבורא, אז מצב הבא הוא רצוי, נעשה רצוי בעיניי. אז במקום חושך, הוא הופך להיות אור בשבילי. הוא הופך להיות מצב טוב בשבילי. אז אני קובע שבורא הוא טוב. כן? אז אני אומר שבזה שאני מקבל מצב הבא שלי, אני אומר שהוא נותן לי בזה שכר. ולא שמעלים אותי בצורה כזאת שאני מרגיש בזה עונש ורע ומוות וכן הלאה. זאת אומרת, יחס שלי להתקדמות הרוחנית קובעת זה יהיה דרך טובה או דרך רעה. זה יהיה דרך איטית או מהירה. סך הכל, אבל לא יותר מזה. זאת אומרת, לא מצבים אנחנו קובעים, אלא הרגשת המצבים. כמו שהוא אמר קודם, שאני מגלה את עצמי שאני נמצא באיזשהו מצב כאן, אז אני לא משנה בזה את המצב, לא משנה. אני בזה משנה את הרגשת המצב, בלבד. חצי כוס ריק הוא מלא וכן הלאה, כאילו. אבל זה כל העולם, זה בשבילי כל העולם. ואחר כך אנחנו מגלים שאנחנו בכלל לא יצאנו מעולם אינסוף. שכל הדברים האלו זה רק ההרגשה, איך שאני לאט לאט גיליתי איפה שאני נמצא. ובכלל לא היו שום שינויים, אלה השינויים שלי הם איך שאני פותח את הכלי קליטה שלי, איך שאני מרגיש, איך שאני כאילו מתעורר מחוסר הכרה להכרה, עד ההכרה מלאה. זה בלבד, ושום דבר, המצב, זה מה שאני רוצה להגיד, ומצב בעצמו לא משנה אף פעם. רק היחס שלי, רק ההרגשה שלנו. טוב, איפה אני? סמך? גימל. עוד סמך גימל. והנה נתברה היטב מדרגה הראשונה של השגת הגילוי פנים, דיינו, השגת הרגשת ההשגחה, הצחר ועונש, באופן שיעיד עליו יודע את הלומות שלא ישוף לכסלו עוד. בורא בזה שמאיר לאדם, נותן לאדם ביטחון,
ההבטחה, עידות, שאדם לא יורד ממדרגה הזאת יותר, שזה נקרא תשובה מהירה, שהזדונות שנעשו באסתר כפול נעשו לשגגות, כשגגות, באסתר רגיל, ונקרא צדיק שאינו גמור, כן? או בינוני. ואתה נבהר את המדרגה השנייה של השגת גילוי פנים, שהיא השגת ההשגחת השלמה האמיתית, הנצחית, שפירושו שהשם יתברך משגיח על בריאותיו בבחינת הטוב ומיטיב לרעים ולטובים. אשר אתה הוא נקרא צדיק גמור ותשובה מאהבה, אשר זוכה שהזדונות נהפכו לו לזכויות. והנה התבהרו כל דלת הבחינות של הבנת ההשגחה הנוהגת בבריאות, אשר שלוש הבחינות הראשונות שהן אסתר כפול, אסתר אחד לפני המחסום, והשגת ההשגחת שכר ועונש הראשונה מעל המחסום, אינם אלה הכנות שעל ידי מזכי אדם לבחינה דלת שיהיה השגת ההשגחה האמיתית הנצחית. שאלות. רואים מכאן שזה גילוי ההשגחה, לא שההשגחה משתנה של הבורא, גם קודם היה טוב ומיטיב גם לרעים וגם לטובים וגם לכולם ולכל אחד, וכל אחד היה עושה גם קודם כל הדברים מה שהיה צריך לעשות, ואף אחד לא עשה רע ואף אחד לא עשה טוב. אלה מה שמתגלה לנו, מתגלה לנו איך שהוא מתייחס לבריאות. גילוי ההשגחה זה מה שמתגלה, ובהתאם שמתגלה אז אדם עובד ועושה הדברים האלה בהכרח. בהתאם כמה שהאור נשפח עליו. ויש להבין אמנם, למה לא די לאדם בחינה ג' שהיא השגת ההשגחה של שכר ועונש, שאמרו אשר כבר זכה, שיודע את העלומות מידליו שלא יחטא עוד. אם אדם יודע שהוא כל הפעולות שלו הם יהיו טובות והוא לא יחטא, אז למה לא מספיק לו? אז הוא יכול, הוא כבר בעל בכוח, בהבנה, ממש בשליטה, יכול לעשות הכל מה שיש לו בעולמו. למה לא מספיק לו את זה? ולמה נקרא עדיין בינוני או צדיק שאינו גמור? ששמו מוכיח עליו שעדיין אינו עבודתו רצויה בעיני השם יתברך. זאת אומרת, לא מספיק שאדם יעשה את כל הדברים משכר ועונש, מזה שהוא רואה שיש שחור לבן, שיש שכר ועונש. לאיזה דרגה עוד צריכים להגיע? אם אנחנו רואים שבעולם שלנו זה דבר הבריא ביותר. ועדיין נמצא חיסרון ופגם בבחינת תורה ועבודה שלו. אבל גם בעולם שלנו בכל זאת יש, איך להגיד, יש דרגה כזאת. מצד אחד יש שכר ועונש, ומצד שני אנחנו אומרים ש נכון, אם אדם עובד עבור השכר זה טוב, אבל יש דרגה יותר גבוהה שהוא עובד מעל השכר. מעל השכר שעובד מטעם האהבה. זאת אומרת שלא תלוי בשום דבר באמת העבודה שלו. במה זה טוב ברוחניות לעומת הגשמיות? האם בזה האדם לא מאבד את הבחירה החופשית שלו? האם הוא עולה באמת לדרגה יותר גבוהה ולא נעשה עבד?
זה בעצם הוא רוצה להסביר.
ונקדים לברר מה שהקשו המפרשים על מצווה של אהבת השם. בעצם דבר פשוט, אני חושב, מצד אחד. אהבה זה דבר הגדול ביותר. שכל מה שיש בי וכל מה שיש בו יש התאמה מלאה, ואז לפי ההתאמה, לפי ההשתוות אנחנו אוהבים אחד את השני, מה יכול להיות יותר טוב? השאלה שוב, האם בזה אני לא נעלם, אני לא נעלם, אלא נשאר בכל התוקף שאדם בעצמו נשאר בקומה שלמה, עומד כנגד הבורא. אנחנו נלך ביחדתו, אנחנו נבין מה הקושייה. כי איך חייבה אותנו התורה הקדושה במצווה שאין בידינו לקיימה כלל? שהרי על הכל אפשר לו לאדם שיקוף את עצמו ויעבוד את עצמו, שיעבד את עצמו לקיימו, אבל על אהבה אינו מעלה שום שיעבוד וכפייה שבעולם. זאת אומרת, למה מצוות האהבה היא באה לנו כציווי? יכול להיות שאנחנו יכולים להגיע לזה באיזושהי צורה שרואים בורא טוב ומתי וכל כך הוא עושה לנו הכל ומזה אוהבים, כמו שאוהבים בעולם שלנו. מה זה אוהבים? אם יש איזשהו מקור שממנו אני מקבל תענוג וזה ממלא אותי ואני מרגיש שבזה אני תלוי, אז זה נקרא אהבה. מבחינה הבהמית, מבחינה האנושית, מבחינת בני אדם, זה נקרא אהבה. אין לנו יותר. אפשר לשאול אפילו ביולוגים מה שהם קוראים אהבה, ועל ידי מה אנשים נמשכים אחד לשני, או שאדם נמשך לאיזשהו סוג אוכל או איזשהו דברים. זה הכל הרי אפשר לפרש לפי אורות וכלים, ואיפה שיש תענוגים לשם נמשכים, וקשר לזה נקרא אהבה. עד כמה שהדברים האלה הם גבוהים נראים לנו, כן? אז אם כן, למה שייך דבר הזה כציווי? הרי ברור שכך הוא מגיע מאליו. או שאם לא, איך אנחנו יכולים לקוף את עצמנו, את הלב שלנו, כדי לאהוב? ותרצו שמתוך שאדם מקיים את התריה מצוות כהלכתן, נמשכת לו אהבת השם מאליה, ולפיכך נחשבים לו כמו בידו לקיימה, שיכול לשעבד ולקוף את עצמו בתריה מצוות, שיקיים כלחתם, שאז זוכה גם באהבת השם. טוב, אנחנו נמשיך את זה פעם הבאה, כי זה דבר מאוד מאוד מורכב. הוא נראה ככה איזשהו מין לא כל כך חשוב ולא מובן, למה דווקא בזה הוא דן כל כך. אנחנו לא מבינים, אני עכשיו גם כן לא רואה שמסוגלים להבין. בכלל מושג הזה של אהבה, אהבת השם. הרי השאלה היא כך, הרצון לקבל שהוא ההפך מהאור, האם בכלל הוא מסוגל להגיע למצב שהוא יהיה דומה לאור בכל, אם הוא דומה לאור בכל הפעולות שלו, בכל הפעולות שלו שנקרא תרייב פעולות. 612 פעולות. האם כתוצאה מזה שהוא ידמה לבורא בכל הפעולות, כמו שבורא מראה לו שהוא מבצע, אם מתוך זה שאדם מבצע כל הפעולות האלו כלפי הבורא, האדם מגיע לאיזשהו מעמד חדש שנקרא אהבה, מין קשר אחר עם הבורא, שזה חוץ מהתאמה לפי הפעולות, זה דומה לזה, כמו שזה עושה ונותן גם זה עושה ונותן. האם יש בהתחלפות הפעולות האלו ומעשים האלו באחד לשני, יש בזה איזה מין תוצאה שהיא לגמרי נמצאת בדרגה יותר גבוהה מההתאמה עצמה בין אחד לשני? שאדם עולה אז מדרגת האדם שהוא דומה לבורא לפי הפעולות שלו לאיזושהי דרגה לגמרי שהיא למעלה מרצון לקבל עצמו. שרצון לקבל רק יכול לדמות את עצמו לפי הפעולות לבורא. ואחרי שהוא מדמה את עצמו לפעולות של הבורא, הוא כביכול מקבל איזושהי נשימה אחרת לגמרי. שזה נקרא אהבה. על זה אנחנו נדבר כבר פעם הבא. זה דבר מאוד עדין מורכב. ככה. נו, כן.
האם אחרי המחסום, רבונות הבאים שנשארים לגויקן,
לא לדבר על משהו? רצונות הגוף הם לא יכולים להשתנות. משתנה ובעל ובכלל מתחלף רק רצון כלפי הבורא. חוץ מרצונות רוחניים, זאת אומרת רצונות כלפי הבורא, שאנחנו רוכשים ואחר כך משנים אותם ואחר כך מהופכים אותם לעל מנת להשפיע, ועל ידם עוד מגיעים, כמו שאני עכשיו אומר, למשהו עוד מלמעלה מזה, רק על הרצונות האלה קבלה מדברת. לכן יש בלבול גדול שחושבים שקבלה מדברת על העולם הזה, ועל הבהמה הזאת שנמצאת בעולם הזה, ועל איך שבהמה הזאת נמצאת בעולם הזה, מה שהיא עושה, איפה היא מוצאה את העסק שלה, ואיך שהיא עושה. זה בכלל לא שייך לקבלה. ואף מילה, תורה בכלל לא מדברת על העולם הזה. תורה קדושה נקראת קדושה בגלל שהיא מנותקת מהעולם הזה. זאת אומרת, מה זה מהעולם הזה? מכל הרצונות שלא שייכות לנשמה. ורצון של הנשמה זה להידבק בבורא. אותו רצון שהאור ברא, ולא הגוף שנמצא מחוץ על זה. גוף ונשמה, מדברים על נשמה בלבד. וגוף לך לזואולוגים, לווטרינרים, לרופאים, למי שאתה רוצה. תשאל אותם. זה הכל. עכשיו, אתה רוצה לדבר על הרצונות שבגוף, לך לפסיכולוגים. קבל תרופות הרגעה, עוד משהו, זה לא שייך לרצונות כלפי הבורא. ודאי שזה יעזור לנו, כי אנחנו קיימים כמין, באותו מסגרת. מתפעלים גם מגוף וגם מנשמה, וצריך להיות גוף בריא ומתוקן, כן? שתוכל לא לבלבל אותך מלהתייחס לנשמה, ומתוך הגוף אתה פועל בנשמה. אבל לא צריך להתבלבל ביניהם ולהפריד ביניהם בצורה מאוד ברורה. אם אני רוצה לאכול, אז אני רוצה לאכול, ולא יעזור לכוונות לבורא או לא לבורא, אני חייב למלות את הגוף שלי וזהו. וכן הלאה. כלפי הגוף אנחנו צריכים להתנהג פשוט, כמו גם כן ללכת לרופא ולהתאפל. זה לא שייך, וכל הפעולות שאנחנו עושים במצוות שבעולם הזה, זה גם כן הן פעולות שבגוף, כדי להזכיר לנו על זה שיש אותם פעולות בנשמה. לא יותר, כי עם הרצונות האלה של הגוף אני לא יכול לעשות שום פעולות כלפי הבורא. זה לא רצונות אליו. כן.
אם יש לי את הספיקות, האם זה ספרים נכון, מה הם רב, לא מסביר נכון בכל זה, ומה אני מבריקה כדי להמשיך ולהגיע?
יש לי, את אומרת, רב, ספרים וקבוצה. ויש לי ספק. עד כמה שאני רוצה להתקדם על ידם, יש לי ספק האם זה יש לי רב נכון, ספרים נכונים, קבוצה נכונה. במה אני עוד יכולה להחזיק, עוד במשהו הרביעי, חוץ מרב ספרים סופרים. שזה יפתור לי את הספק שרב ספרים וסופרים הם נכונים. כן? בבורא? מה עוד? תבקשי ממנו, אני אומר ברצינות. כן, כן. אבל הרי מי נותן לך ספק? למה את לא מתחילה מסיבה? אז בבקשה, למה הוא נותן לך ספק? תתחילי לפתור אותה. כן. האם תרייג רצונות ששייכות לתת ראשונות ולא למלכות? לא. זה לא, תרייג מצוות לא מחלקים לתת ראשונות ומלכות. בתת ראשונות אין לנו מה לעשות. כל הפעולות של תרייג מצוות הן פעולות של מלכות עצמה, בתיקון של המלכות. בתת ראשונות אנחנו לא צריכים לתקן שום דבר. תת ראשונות הם מלאים אור. מלכות היא ריקנית. אנחנו צריכים להתאים את המלכות לתת ראשונות, והעבודה הזאת נקראת קיום תרי"ג מצוות. מלכות שמתאימה את עצמה לתת ראשונות, אז היא מוצאה בתוכה תרי"ג חלקים. וגם כן לא להתבלבל, אבל לא שאנחנו מתקנים תרי"ג החלקים האלו, 1, 2, 3, עד תרי"ג. בכל מדרגה אנחנו מתקנים תרי"ג. כמו שאמרתי, בזדונות יש לנו תרי"ג, בשגגות יש לנו תרי"ג, בשכר ועונש תרי"ג, באהבה נצחית תרי"ג. כך יש לנו תרי"ג בכל מדרגה ומדרגה, אם תחלק את כל הדרך שלנו ל-6,000 מדרגות. יש לנו גוף נשאר אותו גוף, כלול מתרי"ג חלקים. אלה כל פעם, במידה שונה אנחנו עובדים על כל התרי"ג חלקים האלו. ובמדרגות הקטנות אנחנו לא מבדילים בין תרי"ג החלקים האלו. רק אחר כך במדרגות יותר גדולות. טוב, יום שישי הבא כרגיל, כן? ואחר כך שוב אני לא אהיה פעמיים. מה לעשות? כן. אבל מה, זה היה אורן, כן? מי היה אורן? אורן מצוין. לא, אני אומר באמת, לא בזה. הוא נותן באמת חומר יפה בלבבי, אז מה כל כך בעיה? בכלל אני חושב... בכלל אני חושב שכדאי לשמוע כל מיני אנשים שלא כולם יכולים ליהנות מאותו אדם. יש כל אחד בעברה שלו, ולאורן יש שפה יותר יפה ועשירה, וניתוח לכל אחד הוא קצת שונה. אני בעד ש... וגם אופי של כל אחד הוא שונה ממי שיושב כאן. אז אני חושב שכדאי באמת לשמוע כמה מרצים ובאמת מזה אין נזק, הפוך. אז נהנה מזה. טוב, תודה רבה ושבת שלום.